לא סתם אנשים מעבירים את כל החיים של אנשים חכמים ומשכילים ואפילו שהלכו לטיפול פסיכולוגי, והם לא עוצרים להקשיב לילד הזה שבתוכם. זה לא בגלל שהם סתומים או שטחיים, זה בגלל שבאופן תרבותי ללכת אחורה למקום הזה שבו היית קורבן של ההורים שלך, זה נחשב להתמסכן.
אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכן, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שאוכל להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות הקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף.
מה נשמע?
אני נרגש.
באמת?
כן.
אתה לא נראה נרגש בכלל.
נרגש במובן הטוב, בן אדם חדש, עולם חדש.
נרגש חיובית, לא לחוץ.
נרגש מבחינתי זה אף פעם לא שלילי ולא חיובי, זה פשוט מצב, אני חי, אוקיי? אני חי, אני מרגיש, ואני קצת, אני פריק של התחלות, כי אני אוהב דברים חדשים. אז מבחינתי, אי זוג עיניים שעוד לא פגשתי, סטגדם, זה כאילו הגעתי עכשיו לאפריקה בפעם הראשונה. מה קורה?
איפה הג'ירח? לאן אלך? מה נעשה? אנחנו לא הכרנו לפני הפרק, זה לא קורה לי הרבה. ויותר מזה, אין לי פמיליאריות לא איתך, וגם לא עם הנושא. כי אני אמרתי לך, דיברנו קצת ככה, בכמה דקות שלפני הכניסה לסטודיו, אמרתי לך, תשמע, אני כמראיין מרגיש פה מאוד לא בנוח. כי במיתוג שלך ובמה ששמעתי, שי הוא מטפל ומלווה היום מנחים, אבל גם מלווה הורים ביחסים שלהם אל מול הילדים שלהם, מה שנקרא בתהליך ההורות, אני לא הורה.
אחלה.
אז אני בא לפה ואני, וכאילו אמרתי לך לפני הפרק, אז מה, אני בכלל לא מרגיש בנוח לשאול אותך שאלות.
תכף תרגיש נוח, אבל גם אני רוצה על הפתיחה הזאת להגיד שאני מאוד שמח שאתה לא הורה. הבנתי שאתה בן 35 בערך?
6.
36. אני בגיל 35 נהייתי אבא. ואחד הדברים שהייתי רוצה להשפיע בו בעולם, זה, והגישה שנקראת הורות כמעשה ניסים, אני חושב, עושה את זה למי שמעמיק בה, זה שאנשים יבינו ממש לעומק מה המשמעות של להיות הורים, שאם בשתי מילים להגיד את זה, זה להתמסר בצורה מוחלטת לאהבה לאדם שהוא לא אתה, להתמסר בצורה מוחלטת, אוקיי? לא כמו עם בת זוג, זה משהו אחר לגמרי. ומי שזה לא מתאים לו, שלא יעשה ילדים. איזה יופי שיותר ויותר אנשים מרשים לעצמם בעיניים כוחות, להבין על מה מדובר, ולהגיד, אני, המוזיקה שלי, הטיולים בעולם שלי, הצ'יוואווה שלי, לא משנה מה, מספיק לי, טוב לי, לא רוצה את התיק הזה עליי, כי אחד האסונות של התרבות שלנו, זה האופן שבו אנשים נכנסים להורות.
איך הם נכנסים לזה?
הם נכנסים כילדים עזובים.
בעצמם.
כילדים עזובים בעצמם, שאפילו לא התחילו, אני אומר הכללה גסה, כמובן כל הכללה היא גסה, אבל גם אם הם בני, ברור שהם בני 22, אבל גם אם הם בני 33, הרבה פעמים הכניסה להורות היא לא מתוך שהגיעה הבגרות, שאני כבר מבוסס בעולם, אני יודע מי אני ומה אני ומה חשוב לי ומה לא חשוב לי, כבר יש לי איזשהו שקט שאני לא תגובתי בכל המעשים שלי, והנה יגיע עכשיו מישהו חתן ותלוי, ואני יהיה הבית שלו, אני יהיה העוגן שלו, אני אתמסר לאהוב אותו. זה לא קורה. הם עושים את זה כי בן זוג לוחץ, כי המשפחה המורחבת רוצה, כי זה סמל סטטוס, כי זה מגדיל את הערכה העצמית שלהם, עושים לעצמם, אצל גברים זה מאוד מאוד מקובל, עושים לעצמם איזשהו בואי, בואי, אני חייב, בואי, נעשה כבר ילד, בואי, אנחנו כבר 3 שנים ביחד, בואי, למה לא?
מה שנקרא, הגיע הזמן.
אבל אז, מה שמסתבר, שהם עושים, היא נכנסת להיריון, והילד נולד, והוא שולח תמונות, 2-3 שבועות, ואז הוא חוזר לעבודה, כי העסק שהוא הקים הרבה יותר, זה הילד שהוא באמת מתמסר אליו. והילדון הזה שבבית בוכה מכאבי שיניים בגיל 6 חודשים, יש מישהי שמגדלת אותו בשבילו. ואחר כך זה גם כשרופאים מתקשרים אליה, לא אליו. והוא אבא על הנייר, אוקיי? ויש לו ילדים שהוא עשה אותם בשביל הרבה פעמים, שיהיה לו מה להראות, או שיהיה לו למי להנחיל ערכים, או שיהיה למי לגדל כדי להיות גאה בגיל 70. אבל הלו, זה לא העסקה. העסקה היא עסקה רגשית, להיות אבא ולהיות אמא. זה להיות בית רגשי, זה להיות יסודות מנטליים לבן אדם תלוי לחלוטין. ואז כשאתה אומר לי, אני לא אבא, אני אומר, איזה יופי, הנה מישהו שכנראה, אנחנו לא מכירים, אבל כנראה חושב על הדברים האלה לפני שהוא עושה אותם, והלוואי שהמון אנשים יעשו ילדים רק כשהם באמת מבינים מה זה ומוכנים לזה. ואני מחדד שלגברים שאין שעון ביולוגי זה עוד יותר חשוב. כאילו אנשים אפשר להבין אותם כשהם נתחילות להיכנס לקרחנה הזאת בגין מוקדם, אבל גברים, היי, רגע, קודם תתבגר, אז תעשה ילדים.
אני חושב שזה פוגש מאזינות ומאזינים ששומעים את המילים האלה ואומרים, בין אם הם הורים, אז הם אומרים, אוקיי, יכול להיות שיש בנו אזורים לא מלאים, ואנחנו עושים איזשהם השלכות שליליות על הילדים שלנו, הרי בסוף היום הבדיחה של הדור שלי, זה שכולנו נדפקנו בצורה מסוימת על ידי ההורים שלנו, ואנחנו נעביר את זה, או כבר מעבירים את זה הלאה לילדים שלנו, אבל אני חושב שזה גם משהו שבעצם עולה מתוך הדברים שלך, זה שבסוף, לפני שאנחנו הורים, אנחנו בני אדם, וגם היינו ילדים בעבר, והושפענו מההורים שלנו.
כן. אכון, אבל הנה, אתה אמרת משהו שקשה לי לשמוע אותו, אוקיי? לא, לא, לא המשפט עצמו, אלא מידת הנורמטיביות שלו. אוקיי? כמו, כן, אנחנו הדפקנו מההורים שלנו, ו...
נעביר את הדפקה הלאה.
תקשיב, זה לא הכרחי. זה לגמרי לא הכרחי. יש סדרה של אשליות שצריך לפגוש ולהסיר בשביל להפסיק את זה, אבל אני באמת משתמש הרבה במשפט, ההורות היא בית המלאכה שבו נוצרת האנושות. אוקיי? האנושות לא נוצרת במערכת המשפטית, ולא במערכת הרוחנית, ולא במערכת הטיפול הפסיכולוגי, ולא במערכת הכלכלית, אוקיי? גם אתה וגם אני, הגענו לעולם עם ידיעה ברורה שאנחנו ראויים שיאהבו אותנו כמו שאנחנו, ולא צריך לקרוא ספרים או לעיין בוויקיפדיה בשביל מה שעכשיו אמרתי, מספיק ללכת לגן משחקים ולהסתכל על ילדים בני 2-3, או להסתכל על האחיינים שלך, תכף יש ראש השנה, הם מקרינים, הילדים, בצורה פשוטה, את היותם ראויים לאהבה מעצם הקיום שלהם. כולנו הגענו ככה, והסיבה שהפסקנו להרגיש ככה, לא קשורה למיסוי, ולא קשורה לרוחניות, ולא קשורה למערכת המשפטית, היא קשורה עד כמה אפשרו לנו ההורים שלנו להמשיך ולהאמין שאנחנו ראויים לאהבה מעצם הקיום שלנו. התרבות ההורית המסורתית, שבה כיוון זרימת האהבה הוא הפוך מהצעת ההגשה המקורית, כוונה, במקום שהכיוון זרימת האהבה יהיה מהחזק והוותיק אל החלש והתלוי והחדש, בגיל מאוד מוקדם, באזור גיל שילדים מתחילים ללכת ולדבר, אזור גיל 2 כזה, ילדים מתחילים להפנים שהם חייבים לשלם על האהבה שהם מקבלים להורים שלהם, והם מתחילים לחיות בחוב ולהתאמץ ולהיאבק כדי לקבל את האהבה שהם הגיעו בידיעה שהם ראויים לקבל אותה ללא מאמץ. עכשיו, התבנות הזה שעובר מדור לדור כבר 2000 שנים, אפשר להפסיק אותו. אוקיי? והתרבות המבוגרים שאנחנו חיים בתוכה, כל כולה מושתתת על האשליות האלה, שעוברות באמת מדור לדור, וצריך קודם כל להסתכל עליהם, ולהכיר בהם, ואז אפשר גם לשחרר אותם, לדוגמה, מה שאתה אמרת. אני לא עוצר בלהגיד, ההורים שלי דפקו אותי.
כן.
כי זה שיחה חפיפית כזאת, אוקיי? ההורים שלי, אבא שלי בדרך אחת ואמא שלי בדרך אחרת, לא נתנו לי את האהבה שאני ביקשתי לקבל. אוקיי? ואני אומר, זה מילה כללית, אבל אפשר, אם תרצה, להיכנס לשבע בקשות העומק של כל אחד מאיתנו ולראות את זה יותר ספציפי. אבל אני אקח איתך דוגמה ספציפית ממני. העובדה שמגיל מאוד צעיר, אוקיי, ואני כבר בן 63, ויש לי כבר 3 בנות, אבל בתוכי יש ילד שמגיל מאוד מאוד צעיר קלט שבשביל לקבל את האהבה של אמא שלי, אני צריך כל הזמן לשים לב איך היא מרגישה, מה טוב לה ומה לא טוב לה. אוקיי? אם אני לא שם לב אליה, היא מתרחקת ממני. אני מפסיק להיות הבן האהוב שלה. אני בן ראשון. הדבר הפשוט והנורמטיבי הזה, שקיים בהמון המון המון בתים, לא אפשר לי משלב מסוים והלאה, להאמין שאני ראוי להערכה שלה, מעצם הקיום שלי. כי העסקה הייתה, אם אני אהיה בתשומת לב למה שהיא צריכה, אז אני אקבל הערכה ממנה. הופ, נגמרה הילדות שלי. הילדות שמבחינת הגוף הייתי ילד.
מה שנקרא אובדן התמימות. אנחנו מבינים שדרך ההורים שלנו, שאהבה היא לא בלתי תלויה, היא תלויה, לפחות לא מול ההורים, אבל מול העולם כולו.
אבל זה חשוב להבדיל, אוקיי? כי המפתח להבנה של כל הדברים האלה, ואת זה קשה להרמון אנשים לעשות, כי כולנו כל כך עברנו כל כך הרבה קשיים בגילאים האלה, שסגרנו את הדלת וגם זרקנו את המפתח. אנחנו לא רוצים לזכור מה קרה שם.
כן.
ואז בעצם לא במודע, משפטים כמו הורים שלנו דפקו אותנו, אנחנו נדפוק את הילדים שלנו, או לחילופין מישהו אומר, אני היה לי קשה, אבל הסתדרתי והתגברתי. המשפטים האלה הם דרכים נורמטיביות לא לעצור ולהכיר בעובדה המכוננת. כשהייתי בן 2, לא יכולתי לחשוב, אין ברירה, ככה זה העולם. או לא יכולתי לחשוב, אמא שלי ניצולת שואה, היא לא יכולה להיות רגועה. או לא יכולתי לחשוב, אבא שלו דפק אותו, אז הוא כל הזמן גורם, יורד עליי ושופט אותי. מספיק להסתכל על ילד בן 2, למשך חצי שעה, ולראות כמה תלוי הוא וכמה חסר אונים, ולהבין שבגיל 2, וגם בגיל 4, אין לך אפשרות חוץ מאשר לבקש מהאמא שלך, שתאהב אותך בדרך שמתאימה לך, ולהתחרפן ולהתייאש כשאתה לא מקבל את זה. אין לך אף חלקיק במוח שמתאים ללהבין אותה, את הבחירות שלה, את הצעדים שלה, ואת
את הרקע הנפשי,
שום דבר.
את מה שנקרא סיפור חייה העמוק בשלב הזה.
ושמה בשלב הזה,
או סיפור חייו של האבא.
נכון, ושמה בשלב הזה נבנה תפיסת העולם שלך, ותפיסת העולם שלך, שלי נגיד, אם אני חוזר לדבר עליי, היא לא ככה זה בחיים, היא לא ככה זה הורים. אני רק עסוק בעצמי. והתפיסת העולם שלי אומרת, אני לא בן אדם שראוי לקבל הערכה על מעצם הקיום שלו.
אלא, יש פה התנאיה.
אני צריך לעבוד בשביל לקבל הערכה. עכשיו, תיקח את המשפט הזה, שנוצר בתודעה שלי, ואולי גם שלך, אבל של רוב התרבות שלנו, כי ההורות נכון. היא מאוד מאוד, הקונבנציונלית מאוד דומה בכל המשפחות. עכשיו תסתכל על העולם של ההייטק, העולם של המוזיקה, העולם של הספורט, העולם של הפוליטיקה, לא משנה לאן תסתכל. תראה גברים ונשים, בני 45-50, בריצה מטורפת אל ההישג הבא, להרשים את הבוס שלהם, להרשים את הקהל שלהם, להרשים את האישה שלהם בהישגים שלהם, ומרוץ האחברים הבלתי נגמר הזה. ואז תראה שזה עולם של ילדים פגועים, שבגיל 2 הבינו שהערכה זה משהו שעובדים כדי לקבל אותו מבחוץ. אוקיי? התקופה שחייתי עד גיל 2, נניח שזה הרגע שבו הפנמתי את זה, את התקופה שבה ידעתי שהעיניים האלה, והאף הזה, והקול הזה, והאיכויות שנולדתי איתם, הם הדבר שעליו אני מקבל הערכה. אוקיי? לא צריך. ואם הייתי יכול להמשיך את זה, אם לא הייתי מוותר על זה בילדות שלי מול אמא שלי, היה יושב מולך בן אדם, לא רק עכשיו מולך בגיל 63.
יכול לא לוותר? יש אפשרות כזו?
ברגע שאני בתור אבא, אוקיי, או אמא שלי, בתור אמא שלי, נותן את האהבה שלי לילדות שלי, בלי שהן צריכות לשלם על זה שום מחיר, מעצם הקיום שלהם, הבית מלאכה הזה שבו נוצרת האנושות, הופך להיות בית מלאכה שילדים שלא נאבקים על הערכה יוצאים ממנו.
זה אפשרי גם לאורך מה שנקרא השנים המאוחרות יותר של הילדות, וכשכבר אנחנו מפתחים זהות וסנטר יותר חזק, יש כבר מבנה אישיות, יש דברים שאנחנו אוהבים ופחות אוהבים, אז אנחנו גם משנים את התפיסה שלנו כלפי ההורים, כלפי העולם, העולם הוא לא כזה, הוא לא נותן לנו אהבה ללא תנאי, לא כולם בו לפחות.
אז הנה עוד אשליה, אוקיי? העולם הוא לא כזה, אוקיי? אין דבר כזה עולם, אוקיי? המילה תפיסת עולם, אתה יודע, בעברית זה ממש ממש יפה, תפיסת עולם. העולם שלי הוא האופן שבו אני תופס, הגעתי לפה היום לאולפן הזה, האופן שבו אני... האולפן הזה מתקיים גם בלעדיי, אוקיי? אבל אין בו שום דבר אובייקטיבי, אתה תופס אותו בצורה אחת, ואני תופס אותו בצורה אחרת. העולם שבו תחרות היא עיקרון יסוד, הוא לא הסיבה למרדף, הוא התוצאה שלה. אוקיי, העולם שבו אנחנו חיים, שבו זה נורמטיבי, שבן אדם מתחרה במרצים האחרים באוניברסיטה כדי להגיע לפרופסורה, מתחרה ב... בעלי העסקים שמקבילים לו כדי להיות קריש יותר גדול מהם, זה לא נוצר ככה נפל מאיזשהו יקום אחר, זה נוצר בתוך ההורות, אוקיי? ואז זה קודם כל לגבי האשליה הזאת, אין עולם, העולם נוצר, תפיסת העולם שלנו נוצרת בין גיל 0 לגיל 8, דרך מה שההורים שלנו מנחילים לנו בתפיסת העולם שלהם, גם בהתנהגות שלהם איתנו, אבל הרבה מאוד פעמים בהתנהגות שלהם עם עצמם, אוקיי? כי אני יכול להיות ילד שאבא שלו אף עליו כמוזיקאי ולוקח אותו לכל החוגים ומסיע אותו ודואג לו, רושם אותו לכוכב הבא, וכאילו נורא נורא מעריך אותי, אבל אם האבא שלי הוא עבד בהוויה שלו, אם הוא בתחרות מתמדת להשיג הערכה מבחוץ, אני מסניף כל יום את תפיסת העולם שלו, וזה מה הדבר שאני רוצה לאמץ ולחכות אותו. אבל אתה שאלת שאלה אחרת, ואני חוזר אליה. וזה גם מה שמגניב בהורות כמעשה ניסים, בגישה הזאת ש... דרך אגב, הספר הורות כמעשה ניסים, בדיוק לפני 10 שנים יצא לאור, כאילו באוגוסט.
אז הנה, אנחנו פה בחגיגות העשור.
חוגגים את זה. כי, כשעובדים עם הורים, אז במקום לעשות כמו שבהרבה מקומות עושים, שמנסים דרך העזרה... להורים ולילד, לעזור לילד להשתלב בעולם חולה. מה שעושים זה מקשיבים לילד ולקשיים שלו, לילד הבריא, ומתאימים את המשפחה וגם את העולם שסביבו לילד הבריא שהוא, שמה זה ילד בריא? למשל, אחד שראוי שיעריך אותו מעצם הקיום שלו. אוקיי? זה שיחה על בקשה לייחודיות שהיא אחת משבע הבקשות. אני רק אומר בסוגריים.
כן.
זה כשעובדים עם הורים. כשעובדים עם מבוגרים בגישה.
הורים הם מבוגרים.
סליחה, נכון, זה תמיד סמנטית.
אתה אמר שתקבע שנקרא מבוגרים ללא ילדים.
עכשיו, עובדים עם מבוגר על הקושי בזוגיות, על הקושי בדיכאון, על הקושי עם הזהות המקצועית שלו, לא קשור לילדים. אז עוזרים למבוגר לראות את האמונות המפעילות שהוא אימץ כילד, ושבעצם יוצרות את החיים שלו.
אז בעצם, במובן מסוים, רק כדי לסגור פה את המעגל, מה שאני שומע זה, כדי להיות הורים יותר טובים, התחלנו משם, אבל בכלל... כדי לעשות עבודה ולצמוח אישית ורגשית כבני אדם, אנחנו צריכים להבין מה הבקשות העמוקות הרגשיות שלנו. אמרת אחת משבע בקשות, אז אני אצטט אותך.
כן, כן.
אני החלטתי ששבע בקשות, אתה אומר, ותכף אולי באמת נדבר עליהם, אבל זה לא קשור דווקא להורות. גם כבני אדם, כדי לחיות חיי רווחה רגשיים בעולם, אנחנו צריכים בעצם להבין מה הבקשות שלנו, ואיכן הן לא נהנו בילדות על ידי ההורים שלנו. שזה אירוע שאני חושב, איך אומרים, I can resonate with, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יוכלו, ואתה אומר, זה לא צריך להיות ככה, יש פה איזה עניין דורי של אנשים, נכון? אני חושב זה תחושה, זו דעה של גיא, זה אירוע כמעט סובייקטיבי של הדור, זאת אומרת, אני לא בטוח שהדורות של ההורים שלי היו כל כך במודעות, כלפי איך האופן שבו הם גדלו, עיצב אותם, ואת התבניות ודפוסי הפעולה שלהם, והתבניות הרגשיות שלהם, ואיך הם משטיחים את זה על הילד. אני חושב שהם לא כל כך התעסקו בזה.
ברור.
אני חושב שזה אבל, משהו שקורה
אבל,
היום.
אבל, אבל זה מה שיפה היום, אוקיי? בעצם זה אחת התוצאות של זה שאנחנו חיים היום בתרבות קרובה, שהיא לפחות מאפשרת שהישרדות לא יהיה הדבר היחידי שאתה עסוק בו. כאילו אני אוהב להשתמש במשפט שעברנו מלשרוד ללחיות. ולחיות זה דבר שונה לגמרי מלשרוד. בדורות הקודמים, ילדים גם בני 18 וגם בני 30, עדיין היו במהלך הזה של איך אני שורד, והדרך היחידה לשרוד הייתה לאמץ את תפיסת העולם של הדורות שקדמו לך, ולפעול הכי טוב במרחב שהם יצרו כדי להשתלב בתוכו. מי שההתנהגויות שלו, האמונות שלו, לא השתלבו בקהילה שלו, אם זה הדרך הדתית, הדרך המנהגים, אתה יודע, אפילו המשיכות המיניות, מי שלא לא, הלך בדפוסים שהקהילה שלו יצרה, הוא עף משם, ויכולת ההישרדות שלו הייתה הרבה יותר גרועה. השפע הכלכלי והשפע המנטלי והשפע האפשרויות של איפה לחיות ומה ללמוד ומה לקרוא, יצר את העובדה שאנחנו פקחנו את העיניים שלנו.
בוחרים לעצמנו את המסלול שלנו.
ואנחנו יכולים...
יותר ויותר מאיתנו עושים את זה.
בעצם הדורות האחרונים, הדור שלי והדור שלך, נגיד, זה הדורות הראשונים. זה היה, היו יחידי סגולה בעולם כבר לפני זה, אתה יודע, כבר שפינוזה היה אחד ש... הפך, נגיד, כל מה שיהדות וכל מה שזה דת, אוקיי, יחידי סגולה היו כבר אלפי שנים, אבל כמשהו נורמטיבי תרבותי, כמעט נורמטיבי תרבותי, אנחנו הדורות הראשונים שבהם אדם בכלל יכול תודעתית להתבגר. שמה זה להתבגר? זה להסתכל על ההורים שלי. להישיר מבט על מה ש... איך שהם חיים, מה שהם מאמינים, ומה שהם הנחילו לי, ולשאול את עצמי, מה מתוך זה אני לוקח? ומה מתוך זה אני משחרר להיסטוריה ושם במקום משהו שמדויק לי יותר. וכתוצאה מזה, אנשים התחילו באמת להסתכל על הילדות שלהם, כמו שאתה אומר, ווואלה, לא סבבה, אוקיי? מה שקיבלתי, זה לא באמת מה שביקשתי. וזה פותח למהפכה בהורות, כי הורים יכולים עכשיו בתרבויות, בהרבה מאוד תרבויות, כי אני עכשיו חזרתי, הייתי בקיץ בפולין, הספרים שלי תורגומר לפולנית, והייתי לפני כמה שנים בסין, אני לימדתי את הגישה, וכמובן שבארצות מערביות אחרות, כאילו עוד ועוד ועוד הורים יש, שהם שואלים את עצמם, מה באמת אני רוצה לתת לילדים שלי, ולא רק מחסירים את מה שהורים שלהם עושים.
ונראה לי אני אוסיף אשווה ועלה ואגיד לפני מה אני רוצה לתת לילדים שלי, מה אני רוצה לתת לעצמי ולהביא לחיים שלי, מה אני רוצה לקחת מהדפוסים, מערכות הפעלה שהתפתחו לאורך הילדות, שהיום משרתות אותי, אני כבר ישות נפרדת מהוריי, אני גם מדבר בשם עצמי. וכמובן אחרי זה להנחיל לילדיי.
נכון, אבל בכוונה אני מדגיש שזה התבגרות, אוקיי? כי באמת, האפשרות רגע כמו, אם ככה זה כרגע דימוי, כאילו, לצאת מהבית של אמא ואבא, תודעתית. להפנות את הגב. ואז להתרחק ולהתחיל ליצור לי חיים, ואתה אמרת, לשאול מי אני ומה טוב לי. לא כמרד, לא כקונטרה, אוקיי? המון המון אנשים מאמינים
אלא ש... אלא באמת, מתוך מקום של
המון
סנטר.
המון המון מטופלים, כאילו, שפגשתי ואומרים... כן, אני יודע, הם היו חרות, אבל די, עזבתי את הבית בגיל 17 ואין לי כוח עליהם. ואתה פוגש בן אדם בן 45, שהוא עדיין עסוק בלהוכיח לאבא שלו שהוא שונה ממנו. זה לא נקרא התבגר. בדיוק כמו שזה שהלך ללמוד עורך דין כי אבא שלו שופט, ועד גיל 40 בכלל לא העיז להיות בקשר עם זה שהוא בכלל מוזיקאי ולא עורך דין. כאילו, גם הוא לא התבגר, גם הוא, השני זה מרצה את ההורים שלו, והראשון זה נאבק בהורים שלו. הבגרות היא לא ריצוי ולא מאבק, הבגרות היא חופש בחירה.
אז בוא, נראה לי פה אני יוצר שם נקודה, כמו שאומר רזי ברקאי.
אוקיי.
ובוא נראה לי שווה שנעשה שני הבחנות. אחת, אם אתה יכול ויש לך, זה התמונת ראי הנגטיב של השבע בקשות. דיברת על, למשל, ריצוי.
Okay.
או חוסר ייחודיות וכדומה, זאת אומרת, אני היום כמאזינה או מאזין, בוגרים, מתבגרים, בסדר, לא, הסמנטיקה פה חשובה. איזה סוג של תופעות אני יכול לזהות בחיים שלי, שקשורות להיותי בעבודה, להיותי בן משפחה, להיותי חבר או חברה, להיותי בן או בת זוג, לא קשור דווקא להורות הרי, נכון? זה קשור להכל. איזה דפוסים נוצרים, שליליים, נוצרים מאהבה שתלויה בדבר בילדות. אז דיברנו על תלות, למשל.
וואי, בוא ננסה לעשות את זה סכמטי. כן, זה פשוט.
אז רק כדי to set the stage, אמרת בתחילת הפרק, תראיין, תוביל, נכון?
כן.
אז אני אומר, בוא נתחיל מהנגטיב, ואז נעבור על הבקשות. לאיפה אנחנו יכולים לייצר לזה מזור?
אפשר אפילו ביחד.
יאללה, בבקשה.
נעשה את זה ביחד.
בבקשה.
אבל בוא נשים רגע כותרת על בגרות וילדיות, שתלך איתנו לכל אורך הבקשות.
כן, שתהיה לנו שפה משותפת.
כן, המסממן שהכי פשוט לכל אחד ממאזינינו, בני ה-25, 35, 55, לדעת, באיזה תחומים בחיים שלי אני בוגר, התבגרתי, באיזה תחומים בחיים שלי אני ילד, זה הסקאלה שבין נוקשות לבין גמישות. אוקיי? בן אדם שהוא בוגר, אוקיי? כשאני בוגר בתחום האוכל למשל, אז אני יכול לשבת במסעדה, ואני באמת יכול לבחור מה לאכול, מתי לאכול וכמה. וכשאני ילד, אני תגובתי, ואני חייב לאכול.
אני מופעל.
אני מופעל, ואני חייב לאכול משהו מסוים, וגם אם אני לא אוכל אותו, זה יעסיק אותי ללא הפסקה. אותו הדבר בתחום הבחירות העסקיות, אוקיי? אם אני פועל כמבוגר, אני חווה גמישות. אני לא חווה תגובתיות ואוטומטיות ונוקשות, שאלה הסמנים של הילדותיות. ואז כשמישהו מציע לי הצעה, אוקיי, מישהו רוצה להיות שותף שלי ושם 50 מיליון בעסק שלי, אני יכול לשבת בנחת, לחכות 3-4 שבועיים, 4 ימים שבועיים, האם זה באמת מדויק לי, האם זה לא באמת מדויק לי, ולקבל החלטה מתוך מקום גמיש וחופשי. אבל אם אני, אנשים מדקלמים, הם חושבים שהם מבוגרים, אז הם אומרים לי משפטים נורא יפים, כמו זה ניצול הזדמנויות, זה מושל פעם בחיים, זה אם לא ניקח את זה, נאבד את השוק בתחום. או הסדנה הזאת, עכשיו יש מחיר מבצע, אני חייב להירשם עליה. אתה יודע, העולם הכלכלי הוא גם מתבסס על זה שכולנו ילדים, ופועלים מתוך הפיתויים שמוכרים לנו.
מחפשים מורים, כן.
אובססיביים. אז ברגע שאני רואה את עצמי במתח, וחייב לקבל את החלטות, או חייב להצליח באתגר הזה, כנראה שילד בן 4 או בן 2 מנהל אותי, זה לא אומר שאני יכול להפסיק, וזה בסדר גמור, הרבה חמלה וסליחה עצמי צריך כשאני פועל מתוך הילד הזה. אבל אם בלילה...
בסוף אנחנו מדברים פה רק כדי להרוס, זה לאיזה שהם דרגות חופש ובחירה מאוד אקטיבית.
לא, שתי קצוות של הסקאלה, אוקיי? אחד זה נוקשות ואובססיביות, ששם אנחנו יודעים שילד פגוע מפעיל אותנו, גם אם הוא מדקלה משפטים של מבוגרים.
כן.
בצד שני זה גמישות וחופש בחירה.
כן.
וגם המשפט שאני אוהב להשתמש בו, זה אתה באמת יכול לבחור רק במי שאתה יכול להיפרד ממנו. או אתה באמת יכול, אתה, בחירה חופשית היא רק ממשהו שאתה יכול לוותר עליו.
כן.
ועכשיו כשנלך לבקשות, אז נוכל לראות את המאפיינים בתוכם.
בוא נראה.
אז נגיד בקשה לבית, זה בקשה להרגיש מוכלים ומוגנים ומוזנים. הבקשה הזאת היא, בעולם המבוגרים, ההיעדר שלה מתבטא במאבק אינסופי להגדיל את הבית, את כמות הבלטות, את גובה הקירות, את כמות האבזרים, כאילו... אם נגיד אם מישהו היה עושה על זה מחקר בלוטות מורנליות או מוח, הייתי שולח אותו לאיקאה למדוד לתורים, ולתורים באיקאה אפשר היה לראות את המאבק ליצור בית פיזי שמבטא את זה שאין בעצם בית פנימי, אין בית רגשי. המאבק לכבוש אדמות, המאבק להשיג עוד ועוד בני ברית, אבל מאבק, אני מדבר לא חופש בחירה, כמו שאמרנו קודם, ההיעדר של בית מתבטא בעולם הרגשות בצורה מאוד ברור, מי שחווה את עצמו כראוי לבית כילד, לא קשה לו עם קושי, כשהוא עצוב, כשהוא מיואש, כשהוא כועס, זה לא שלילי בעיניו. הוא חווה מגיל מאוד צעיר שכשהוא באטרף של זעם, או כשהוא נורא שבור רגשית, יש איזה אמא או אבא שהם לצידו. הוא גם חווה אותם מתפרקים מדי פעם, וזה לא סוף העולם, ולא שופטים אותם. הבית זה מקום שבו אפשר להרגיש הכל, ואף אחד לא נבהל מרגשות קשים. אז אתה יכול בקלות לזהות בן אדם שמבוגר, שנפגע אצלו בקשה לבית, דרך זה שאתה אומר לו איזה משפט, ואתה רואה שפרצוף שלו כזה ככה, אז אתה לא, אחי, מה קרה? הוא אומר, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אוקיי, לא, עזוב, הכל בסדר. אוקיי, המערכת של ילדים, ילדים קטנים, יש אותה, אוקיי? עכשיו אני עצוב, עכשיו אני כועס, מישהו מכיל אותי, 3 דקות חיבוק, אני עובר לרת בחזרה לשחק, המערכת הזאת השתבשה אצלו לחלוטין, וההישרדות שלו הייתה מותנית ב...
להדחיק את הדבר.
בחזות של סבבה, אוקיי? וזה, זה אחת, למשל, אחת האשליות שצריך להיפרד מהם בשביל לבנות תרבות חדשה, וזה האשליה של להיות בסדר, או להצליח, או הרמוניה, זה אידיאלי בכלל. כאילו, בן אדם מבוגר, לפעמים הוא בועס, ולפעמים הוא שמח, לפעמים הוא מדוכא, ולפעמים הוא חוגג. וזה לא שהחיובי זה, אתה יודע, עוד סממן של
אין רצוי ומצוי, מה שנקרא.
לא.
יש גם וגם.
יש גם וגם, ואז אתה, תראה את תעשיית הבידור, למשל. תראה את תעשיית הפורנו, תראה את תעשיית הסמים. תראה את תעשיית הפסטיבלים הרוחניים. ממה הן מתפרנסות? מהמרוץ המתמיד של אנשים להרגיש טוב. והבריחה הטוטלית של המבוגרים בעולם הזה, מלבכות עם חבר ביחד, אז זה שקשה לי עכשיו. אוקיי? אז זה, אלה סממנים של אובדן הבקשה לבית.
כן.
סביב האכלה. וסביב ההזנה, זה באמת המרדף האינסופי, יותר נוחיות, יותר כסף, יותר חופשות.
זו בקשה ראשונה.
עדיין בקשה לבית.
אוקיי.
בקשה שנייה זה בקשה להנאה. אוקיי? אתה יכול לראות בעולם המבוגרים את זה, את החוסר בזה מתבטא בדרך שני קצוות. אלה שחיים בוויתור, ואני אומר אלה ש, וזה נורא לא מדויק, כי כל אחד מאיתנו לפעמים חי בוויתור, ולפעמים חי בדרישה. אבל מי שחי בוויתור, הוא החיים שלו למשל זה רק משמעות. אני בנתינה, הקמתי את העמותה הזאת, תרמתי לה, אוקיי? והוא מספר סיפור לעצמו ולעולם שהכל טוב, אפילו שהוא, הגוף שלו חולה, אפילו שהוא בחוסר של הוא אוכל, אכלת חירום כל החיים שלו, הוא מסתפק במועט, הוא לא נהנה משום דבר שהוא עושה, וזה בסדר, אוקיי? אני לא צריך ליהנות מהחיים. אוקיי? זה התעקעות בוויתור סביב הבקשה להנאה. וזה חשוב לעצור על זה שהדתות שעל ברכיהן גדלנו, והתפיסות הרוחניות הדומיננטיות.
הרבה אלמנט סקפני, נכון.
וגם המדע בהרבה אספקטים שלו, הם עושים אידאליזציה מהתעלות על ההנאה. ההנאה נחשבת לבזויה שם. ושוב, אני מאוד אוהב את המנטרה הזאת של ללמוד על טבע האדם מאדם מבוגר. זה כמו ללמוד על טעם של תפוח מתפוח רקוב. אוקיי? כדי לדעת מה אנחנו באמת מבקשים, צריך להסתכל על ילדים. תראה לי ילד אחד בן 2 שלא עובר מהנאה להנאה להנאה להנאה. אוקיי? וזה לא בגלל שהוא תמים ולא בגלל שהוא מנותק, זה בגלל שהוא פשוט עדיין בן אדם בריא, שלא ביתר על הבקשה השנייה, על הבקשה להנאה שלו. אני עובר לקיצוניות השנייה, אנחנו עדיין בהנאה, שאנשים שהמרדף אחרי הנאות, הוא החיים שלהם. ואתה יכול לראות אותו...
מתוך הרצון למלא את החוסר הזה.
מתוך זה שהוא לא ראוי לזה באמת.
כן.
זה ממש חווית בלי תחתית, אתה תראה את זה בכל הבקשות. הוא חוזר ממסע עם יחטה בכל איי יוון, וכבר בנדבג אתה רואה אותו ב... לא יודע, משלח וואטסאפים כדי לעשות את הסופה עם החבר'ה בגליל, ואתה אומר, וואי, איזה בן אדם נהנתן, וזה, הוא לא יכול לרגע ליהנות מעצם הקיום שלו, מהמגע בין שפה העליונה לשפה התחתונה, אתה יודע, זה חיבור ממש ראשוני לחושניות ולקיום הפשוט שלנו, מאוכל שארוחה שעולה פחות מ-600 שקל, הוא בכלל לא מתחיל להרגיש, שוב, תסתכל על ילדים, ממה הם נהנים. היה לי חוויה מכוננת עם זה, שהלכנו עם ילדה שלנו לגן חיות פעם ראשונה, ואתה יודע, לקחנו אותה לפילים, לאן אתה הולך, אוקיי? וכן, אתה יודע.
בכלל הורים מדברים על זה של לחוות את הפליה של העולם באופן, את שחזור הפליה דרך העיניים של הילדים, זה אירוע מאוד משמעות.
אבל הנה, זה נכון, אבל תראה איזה אשליה, אני הייתי בתוך הסביב, מה זה הפליה הזאת, וממה באמת נפתחים ונהנים. אתה יודע, עולים על הקולנועית שם ברמת גן, נוסעים לפילים. תראי, זה מגיע מאסיה, הייתה שם להקה של דרורים על הדשא. אתה יודע מה זה דרור? הציפור הכי פושטית שיש, יש אותה בכל מקום בעולם.
העיף אותה לשמיים.
לקחה חתיכת לחם, התיישבה עם הדרורים, היא לא ידעה שיש פילים בספארי ברמת גן, לא עניין אותה. זה רק דוגמית לכמה ילדים שלנו, כשאנחנו חיים איתם בצורה שהנאה זה דבר בסיסי ויומיומי, אז הם לא צריכים, אתה יודע, זה הולך גם לחיים של מבוגרים, כאילו, האשליה הזאת שכסף והצלחה שווה הנאה, יש תעשיות שמרוויחות מזה, אבל הן מתבססות על החוסר לגיטימציה של הנאה מעצם הקיום שלנו. בקשה לייחודיות, בקשה השלישית, כבר דיברנו עליה קודם, זה הבקשה להרגיש שאני המרכז של החיים שלי, שאני ראוי להתפעלות מעצם הקיום שלי. אוקיי, הרבה פעמים כשאני עובד עם אנשים על הבקשה הזאת, או גם בקורס של המטפלים, יש לי בית ספר למטפלים שבעצם נפתח עכשיו מחזור חדש, כאילו באוקטובר, שהם עוברים את התהליך הזה עם עצמם, ומפרדים מהאשליות בתוך החיים שלהם, כדי כמו לאפשר לאנשים שבאים אליהם להיפרד מזה גם. אז בסביב הבקשה לייחודיות, אני מזמין הרבה פעמים, היי, בבוקר כשאתה מצחצח שיניים, רגע תעצור, תסתכל בראי, יש שם ראי. אוקיי? Okay. רובנו פוגשים את הראי רק כשאנחנו מחפשים חדשקונים, או משפרים, איך זה נקרא בצבא? משפרים, נו, שפר מראה, איך זה נקרא?
גל חץ כזה?
לא, יש סיסמה.
שפר הופעתך?
שפר הופעתך, בדיוק. זה מה שאנשים וגברים עושים מול הראי. אמר, לא, איי, יש שם זוג עיניים. תסיים תחצה בנחת, עכשיו תסתכל לזוג עיניים האלה. תראה איזה צבע העיניים האלה. תראה את האפפיים, את הריסים מסביב. אתה יודע, היה איזה זרעון אחד מבין מיליארדים שעשה דרך ארוכה בשביל שרק המראה הזה יהפוך לגוף בעולם הזה. מה מיוחד בו? מה מיוחד בעיניים? ולא רק הצבע של העיניים והריסים, אני גם מזמין אותם להסתכל כמו סנטימטר וחצי מאחורי העיניים.
והתרגיל נועד
ולשאוף פנימה. רגע, אבל הגענו, ואז תסניף פנימה. ותתפעל מהדבר הזה החד פעמי שעכשיו הופיע למול עיניך הבוקר במראה, בלי שהוא עוד השיג הישגים הבוקר, בלי שהוא עוד הראה כמה כסף הוא יכול לעשות, בלי שהוא כבש איזה אישה, בלי שהוא תרם לחברה ולקהילה. היי, אתה כבר עכשיו אחרי הצחצוח שיניים קיים? תסניף ותתרגש. תרשה לעצמך את הדבר הזה, כי ככה אתה בעצם נותן, אתה בעצם סביב הבקשה לייחודיות, אתה בין ה-36, הופך להיות האבא הטוב, או האבא האוהב של הגיא בין השנתיים, כשאתה שואף פנימה את העיניים האלה ואומר, וואו, בקשיב, אין כזה בעולם, איזה מרגש.
שיטה טובה, לתת תוקף לייחודיות של עצמך.
כן, ולא ברעיונות ובמחשבות.
במעשים.
בנטו של פשוט להסתכל, ולשאוף פנימה. ממש אני גם, יש תרגול כזה שמרפים את האפפיים, הופכים למבט של טיפה בהייה, ומסניפים פנימה שלוש פעמים. וואו. זה הרשות להתפעל מעצם הקיום שלי.
הבקשה לייחודיות קראת לזה, הבקשה השלישית.
כן, ותראה זה קטע, דיברנו על אשליות, אז אחת האשליות שהתרבות, בעורות כמה סניסים נפרדת ממנה, זה הנורמה שאתה ראוי להערכה רק על הדברים שאתה עובד בשבילם קשה. כשמטופלים היו שואלים אותי, אני אומר להם, מה מיוחד בך? אני עובד איתם על הבקשה לייחודיות, זה אומר לי, שמע, אני חבר מתקשר בשלוש בלילה, אני יוצא לצומת, מציל אותו.
יש משהו משיש, תמיד יש איזה משהו מותנה. לא, אתה מיוחד כי אתה.
ואז אני שואל, תגיד, אתה אתה יודע שיש לך ניצוץ מטורף בעיניים שמרגש אותי, כל פעם שאני פוגש אותך אני אומר למישהו שבא, אני רק מסתכל, אני אף על, על הניצוץ הזה. אז בדרך כלל זה מביך ויש התנגדות, אבל המשפט שהמון אנשים אומרים, טוב מה, אתה רוצה שאני פעל ממשהו שלא עבדתי בשבילו? זה אשכרה ברור לו.
סתם ככה?
וזאת אשליה מטורפת, כי כל עוד הדברים שאתה מתפעל בעצמך, הם דברים שאתה עובד בשבילם, אתה אף פעם לא חווה ייחודיות. ואז אתה אף פעם לא יכול לנוח ממרוץ העכברים הזה, מרוץ הכלבים הזה של ההישגים. אז בעולם של המבוגרים אתה רואה את ההיעדר של הבקשה לייחודיות, אתה בטח כבר מנחש, כי כבר אחד זה דרך אנשים שלא, לא, אני... כן, אני... טוב לי פה בבנק, אני, יש משכורת טובה, ואני אפשר לחזור ללכת הביתה בזמן, ויש קידום אחת לכמה שנים, ומה הגעתי לתת פה בעולם?
סך הכל בסדר.
מה מעניין בי? זה לא נושא, יש אחרים שמתעסקים, יש כל הסלבים האלה, זה לא קשור אליי. והוא מספר עצמו שהוא חי, בלי ייחודיות, ומסתדר מצוין. וזה החיים בביטור. והחיים בדרישה או במאבק, זה, וזה כל עולם המדיה והספורט והפרסום, כל התעשיות המבוססות.
אני אתבלט עוד ועוד.
עוד ועוד מאבק. להגיע למספר אחד ולא להיות טוב יותר מכל המתחרים, ואין סוף השוואות, אוקיי? ותסתכל, שנינו יודעים שזה נורמטיבי, אוקיי? ואני אומר גם על עצמי, אני נורא, אתה יודע, אחת ה... אם אני אקבל וואטסאפ מילדה שלי 30 שנה אחרי שאני אמות, והיא תשלח לי, לא, זה כבר לא יהיה וואטסאפ, זה איזה הולוגרמה, ותודיע לי, תקשיב, אבא, אחוז האנשים שנאבקים לערך שלהם קטן בצורה משמעותית, אני מאוד מאוד מבסוט, אבל אני, עוד יותר ממך, כי אני דור אחד לפני, פרי של הנורמה הזאת, של הערכה, זה סביב עבודה, אז גם אני, כשאני... מוציא סרטון ליוטיוב, לפעמים היא מריר על הסלע, מרייר, פותח, וכמה לייקים יש לי, אוקיי?
ברור.
אבל אני כבר לא מאמין בזה.
בעומק של הדברים.
כשאני תופס את עצמי, מה קורה, מה קורה, למה יש רק 500 ולא 5,000? אני מסוגל לעצור או תוך כדי, או חצי שעה אחרי, רגע, מי זה דיבר עכשיו? זה לא שי בן ה-63, המורה והאבא. זה ילד בן 3. ואז אני מחבק אותו, ואני אומר לו, מותק, זה בסדר. אתה לא דפוק. ואתה לא צריך לעשות מדיטציה, או לרוץ לסדנה, או לקחת כדור. באמת, באמת, לא קיבלת את זה. הנה, אני אחבק אותך. אני נותן למרוץ הזה לקבל את המשמעות האמיתית שלו, כפתולוגיה, ולא כאידיאולוגיה.
כן.
וזה פעם היה קורה אחרי 3 שבועות, ועכשיו זה יכול לקרות אחרי 3 דקות, שהילד הזה מקבל מקום, והוא לא מנהל אותי.
אז אמרנו בית, הנאה ואמרנו ייחודיות.
הבקשה לקרבה, זו הבקשה הרביעית. כולנו נולדנו עם ידיעה שאנחנו ראויים לקרבה מאנשים מסוימים, לא מכל העולם. נראה לי שישו זה היה היחיד שהלך על הסטארט-אפ הזה שאפשר לאהוב את כולם, אני לא כזה מחזיק לא חושב שזה אפשרי לבני אדם. אבל בקשה לקרבה זו בקשה להיות לחוויית שותפות עמוקה. חוויה שאנחנו בחשיפות. וביחד באמת, לא שותפים לאינטרס, אלא שותפים ממש נשמתית. בקשה לקרבה, הילדים לא חווים, כשהם קטנים בקשר עם ההורים שלהם, לפעמים אף פעם לא, כי קשר בין ההורי לילד הוא לא קשר שוויוני. אבל כן ילדים יכולים, כשההורים שלהם בקשר של קרבה, לא היררכי, ושניהם יכולים גם להיות חזקים וגם להיות חלשים בבית, וכשיש בבית תקשורת שמבט בעיניים, והקשבה לרגשות, ואפשרות להיות לא רק בהשגה פונקציונליות, אלא ילדים מסניפים מהחומר הזה, ורואים את עצמם כראויים לזה. ואז בעולם המבוגרים, אתה יכול לראות את האנשים שראויים לקרבה. שדרך אגב, זה מאוד נדיר. שהם חיים בקרבה עם עצמם, קודם כל. והם יכולים לנוח... כמה שבא להם מהמרוץ אחרי הייחודיות ומהמרוץ אחרי התפקוד. אלה שמבטרים על זה, שזה רובנו, זה נראה, או כמי, שוב, כמו בקשות הקודמות, כמישהו שאומר, אני, כן, טוב לי בקשר הזה, אנחנו מבינים אחד את השני, יש לנו את הילדים, ויש לי את החבר'ה לשחק איתם כדורגל, אני לא, אני, אתה יודע, בבן אדם חי בריחוק מעצמו, והוא חי ביחסים האינטימיים שלו, זה יחסים עסקיים בעצם.
כן, באיזשהו ניוון כמעט רגשי.
זה יחסים מסחרים.
טרנזקציונים.
כן. וזה אחד הכאבים הגדולים, שגם זה נורמטיבי, גם זאת אשליה, כאילו שיחסים בבית, הזוגיות בין גבר לגבר, גבר אישה, אישה אישה, לא משנה אם חי שם בבית, היחסים שם הם יחסים של מינוף יעדים, או אתה מבין, של אוקיי, צריך להכיל את הילדים, צריך להגדיל את ההכנסה.
ניהול לא, משק בית ויחסים פוליטיים, כן.
ולא לא קיים שום דבר מרגש ששני אנשים יושבים לבד ושותקים או מתחבקים, או, ואני בכלל אפילו לא מדבר על מין, אני מדבר על עצם התחושה העמוקה שאתה לא לבד, שאתה יש מישהו שקרוב אליך פה בעולם הזה. אז הוויתור זה אנשים שאומרים, אוקיי, אני מסתדר בלי זה, והמאבק זה אנשים ש...
מחפשים את זה כל הזמן.
כן, ובטרמות אינסופיות של כן, הוא אוהב אותי, שיט, זה התרסק לי, אבל הוא אוהב אותי, כאילו, אני אגיד, התעשיית הטלנובלות,
מה שנקרא, התחושת הערך העצמי ומצבם הנפשי, תלוי בכמה מישהו אחר קרוב אלינו.
אנחנו לא מדברים על הערך, הערך העצמי זה בבקשה השלישית, לייחודיות, פה מדברים על תחושת הביחד.
כן.
הם עוד ועוד ועוד נאבקים על זה, ובעצם אף פעם לא נחרים בתוך זה. אף פעם לא, היי, אנחנו זוג. וואו, אני פתוח אליך, ואתה פתוח אליי, וזה גם בין חברים, ולא רק זוגיות, אתה יודע, אקסקלוסיבית, מינית.
ברור. אתה יכול להיות גם עם חברים?
לגמרי.
אז בית, הנאה, ייחודיות, קרבה.
בקשה לחופש ביטוי. בקשה חמישית. הבקשה הזאת היא גם סותרת את כל הנורמות, כאילו, נולדנו בשביל שמה שיש בתוכנו, יתבטא החוצה. אני מניח שבתחומים שאתה מתעסק בהם, של הרבה אנשים שרוצים לצאת לאור עם הדברים שלהם, הבקשה הזאת היא מאוד מאוד דומיננטית שם. כי בעצם התפיסה הנורמטיבית שאומרת, תשמע, משהו, הכעס שלך, החלומות שלך,
תשמור את זה לעצמך,
תביא מוצר מוגמר, תעבוד על זה ותביא, תהיה פרפקציוניסט, אוקיי? התפיסה הזאת היא בעצם מערכת מתוחכמת של סירוס. התוצאה שלה זה שאנשים כל החיים שלהם מתכוננים לצאת לאור.
ולא יוצאים.
או שאנשים מוציאים לאור את הקליפות שלהם ולא את האמת שלהם. ואז אתה רואה בוויתור, אנשים שתקועים בוויתור זה אנשים שאתה, אתה יודע, אני זה אינטל, אוקיי? מי אני? אני סמנכ"ל פיתוח באינטל, אוקיי? נגיד, כל התעשיות האלה שהזהות של הבן אדם זה הזהות של העסק, משתמשות בוויתור הזה על חופש הביטוי, אוקיי? כי באנו לבטא את מי שאנחנו, את האמת שלנו,
כן, לא את הטייטל שלנו בעבודה.
בדיוק. זה דוגמה לאנשים שמסתדרים בלי חופש ביטוי, ושוב, המאבק והדרישה, ההתעקרות הזאת, היא מתבטאת אצל אנשים ש... אתה מכיר את הבן אדם הזה שאתם יושבים חבורה של אנשים, והוא מגיע 5 דקות באיחור, ו... תשמע, אתה לא מאמין מה קרה לי, אני אצטער שם מאחר, אבל היא התקשרה שוב, היא לא יכולה, כאילו, בלעדיי, ואני לא יודע מה לעשות, וממלא את כל החדר בתכנים שלו, בפנימיות שלו, ברגשות שלו, והוא לא יכול, הוא משתלט על המרחב, הביטוי שלו.
כן, אבל לא ממקום טוב.
לא, ממקום של מאבק, כמו שאמרנו קודם, כאילו, הוא לא גמיש, הוא לא יכול להיכנס לחדר, לראות, היא מתקיימת פה שיחה, אז עוד 20 דקות אני אדבר, או אולי אני לא אדבר בכלל. כי אני יש לי חופש ביטוי בעולם, לכן אני לא צריך להיאבק עליו. אני יכול להתבטא בכל מיני מקומות, ואני יכול להתאים את הביטוי שלי לקהל שלי. או החבר הזה שתמיד צריך להצחיק, אם הוא לא אמר את הבדיחה שלו וכולם נקראו, אז הוא לא מרגיש טוב.
כן.
אז זה המאבק לחופש הביטוי, וכמובן יש תעשיות שלמות שמזינות את זה, התעשיית הפרסום, התעשיית הסלב, וכל הדברים האלה.
כן.
וכמובן שרשתות החברתיות, כאילו, אם אני לא שם, אני לא קיים.
ברור.
בזמן שזה מאבק על הביטוי. עכשיו צריך פה לסייג בסוגריים, אוקיי? מבחינת הזמן שאנחנו חיים, יוטיוב, לדוגמה, זה תופעה, או טיק טוק, זה דבר נפלא כאפשרות ליותר אנשים.
לגרום לאנשים לבוא לידי ביטוי.
כן, והילדה שלי בת ה-15.
צריך לוודא שאנחנו באים ועושים את זה ממקום...
של גמישות?
של גמישות, במקום אותנטי, כן. אז אמרנו בית, אמרנו הנאה.
אני אוהב שאתה שיטתי.
נכון, אמרנו בית, אמרנו הנאה. אמרנו ייחודיות, אמרנו קרבה, חופש ביטוי, ונשארו לנו עוד שניים.
כן.
בוא נרוץ עליהם, כי אני רוצה גם להגיע קצת, אני רוצה כן להגיע קצת לאולי למה אפשר לעשות אחרי שהבנו איפה אנחנו יושבים באזורים האלה.
אחלה. בקשה שנקראת שישית, בקשה לחופש המחשבה, וכל מה שקשור לזכות המולדת שלנו לדמיין ולהמציא, ולחיות.
לחלום.
לחלום, אבל גם כאן, הנורמה המקובלת היא שלחלום זה להתנתק מהמציאות. אתה אמרת קודם על ילדים, להיפרד מהתמימות, להיות ילד זה להיות תמים ולחלום, להיות מבוגר זה להיות ריאלי, ומה מביא, איך, מה תביא במקולת, איך אומר זה, מה יש לקנות עם זה במקולת. בזמן שלא, קיבלנו את החלימה ואת הדמיון, כולנו קיבלנו את זה, ככלים להרחבת המציאות, ולא כלים לבריחה מהמציאות. ואז אנשים שוויתרו על זה, זה אנשים שפשוט הם ריאליסטים חולנים, כאילו מצב השוק זה הדבר היחידי שמעניין אותם,
כן.
לא מה שהם חולמים. ואנשים שנאבקים, זה אנשים שחיים בפנטזיות, מחליפים עוד פנטזיה בפנטזיה, הולכים עוד ועוד לקואוצ'רים, אתה יודע, לסדנאות, מספרים לחברים על העסק החדש שהולכים להקים, ואחרי חודשיים יש להם עסק אחר, כאילו, וכמובן ההתמכרות לסדרות, ההתמכרות לחופשות, ההתמכרות מקור, לדת, המון המון אנשים שמתחברים, חוזרים בתשובה או מתחברים לדתות, זה בשביל המימד הזה של המעבר, שהוא לא מגיע מתוכי ומחיבור לחלימה שלי.
כן.
ובקשה שביעית, זה בקשה לחופש ההוויה, שיש כאלה שיגידו שזה בקשה שנוגעת לרוחניות, אני לא אוהב את המילה רוחניות, כי היא עברה שימוש לרעה במשך אלפי שנים, מבחינתי זה חיבור לנשגב, חיבור למקודש, חיבור למשהו לא חומר, למשהו מעבר, וגם פה הנורמה שמגדלים אותנו, ולא משנה אם אנחנו דתיים או חילוניים במשפחה שלנו, מגדלים אותנו על אלוהות שצריך לעבוד אותה, צריך להתאים את עצמך לכללים שלה, צריך לרדוף אחריה, כאילו ילדה שלי עכשיו חזרה שוב קמינו של סנטיאגו דה קומפוסטלה, כאילו עולי רגל הנוצרים שעולים מכל העולם, כדי להוכיח שהם מחוברים לאיזושהי אלוהות, לא, כאילו
צריך לבוא מבפנים.
ילדים נולדים עם זה, כולנו נולדנו מחוברים למעבר, מרגישים את זה כשמסתכלים לים, מרגישים את זה כששומעים מוזיקה, מרגישים את זה במפגש עם בני אדם אחר לפעמים, וזה גם חומר חי שאפשר להחזיר אותו לעצמנו, אבל בדרך אישית, אינטימית, ולא מתוך איזה מאבק להשיג כן. משהו.
אז to recap ואז לסכם, אז נראה לי קצת דיברנו באמת על התפקיד שלך ועל מה שאתה עושה. אני חושב שכדי לסכם בקצרה, למרות שזה באמת היה פתיחה ראויה ומעמיקה, כולנו לפני שאנחנו נהיה או כבר הורים לילדים שיכולים מה שנקרא לתת להיות הורים טובים יותר, אנחנו קודם כל צריכים להיות הורים טובים לעצמנו,
כן.
ובשביל זה אנחנו צריכים להתמודד ולהתעמת בעין, סליחה עם בחירת המילים לא לרוחך,
to face
עם האופן שבו גדלנו, ועם כן. זה שלא קיבלנו בהכרח את כל האהבה שרצינו, ושאנחנו ראויים לה,
כן.
והדבר הזה ייצר אצלנו משקעים, ולא מילא אצלנו את מה שאתה קורא לו שבע הבקשות הרגשיות, אחת מהן
שבע בקשות העומק,
הבקשות העומק,
רגשות זה לא
כן, כן, כן.
בכל הבקשות
שבע בקשות העומק, ומה שנקרא זה בא עם ו/או, זאת אומרת יכול להיות שכולן גם לא מולו חלקם כן. וכדומה, ודיברנו על זה קצת, ודיברנו על זה שאנחנו היום חיים בעידן וכחלק מדור או שני דורות או שלושה דורות שכבר עושים את העבודה כדי גם להיות מודעים לאיך גדלנו, מה הבקשות שלנו שלא מולו, ואיך אנחנו יכולים למלא אותם עבור עצמנו, ואז עבור אחרים, ואולי גם עבור הילדים שלנו.
כן.
ודיברנו על שבע בקשות העומק, ועל איך הן באות לידי ביטוי, בחוסר או במה שנקרא בפלוס ובמינוס, איך אני נמנע מהבקשות, ואז אומר לעצמי שאני לא צריך אותם, ויש לזה כל מיני תופעות שהן באות לידי ביטוי בעולם, או אני רודף אקססיבלי, כדי להשיג עוד מהם, כי זה בור, כן. בור סוד,
בור
שאינו
תחתית.
יודע, כן, כן. שאינו, יש את הביטוי הזה, נכון?
כן, כן.
לא חשוב, שאי אפשר למלא, בור ללא תחתית. ודיברנו על שבע בקשות העומק, אמרנו בית,
הנאה,
הנאה ייחודיות, קרבה,
חופש
ביטוי, היה
חופש
חלימה,
מחשבה, וחופש הוויה.
וחופש הוויה.
שימי לב ששלוש האחרונות זה חופש.
ממש חופש. ואז אני אומר, אוקיי, שי, שמעתי, הקשבתי, אני מקבל כל ההיפותזות, הכל אקסיומה, קיבלתי. אנחנו באמת ככה גדלנו וזה לא בסדר, ואני מכיר בזה שזה ככה צריך להיות, לא ככה צריך להיות ולא ככה צריך להיות אצלי, ושמעתי אותך לגבי בקשות העומק, ואני אומר, סתם, אפשר גם לדבר קונקרטית, בסדר, אבל הבקשה לייחודיות וחופש ביטוי לא מולעה אצלי עד הסוף,
כן.
כשעשיתי תהליך עם עצמי והבנתי למה ומדוע, בסדר? מה אנחנו עושים עם, עם הידיעה הזו? וככה, to wrap it up.
אוקיי. אז קודם כל, המשפט שאתה אומר, מה אנחנו, עצם הידיעה הזאת היא כבר צעד מאוד מאוד משמעותי. כי, ולא פשוט לביצוע. עצם האפשרות שבן אדם בין 36, 28, 45, לעצור מול המראה, ולעכל את העובדה שהכאב שלו, או הצמצום שלו, לא נובע ממה שקורה בחוץ, מתבטא בחוץ, במערכת יחסים, במצב כלכלי, במצב רגשי, במצב גופני, אבל לא נובע מהמציאות הגלויה, אלא מההתייחסות שלו למציאות הגלויה, אוקיי?
אתה אומר, זה כבר 80% מהפתרון.
ושההתייחסות שלי בין ה-45 למציאות, למשל הזוגית שלי, כמשהו מתסכל.
נהדר, נהדר קרבה.
והעובדה שיצרתי זוגיות נהדרת קרבה, לא קשור בהכרח לאישה שהייתי, לא קשור לכמה זמן יש לי להיות איתה, ואפילו לא קשור לי אם הבאתי או לא הבאתי מטבעת ליום הנישואים, קשור לילד פגוע בתוכי, לא אליי אפילו, קשור לילד פגוע בתוכי, שלפני 40 שנה, ביקש, מהכתובת היחידה שיכלה לתת לו, ולא קיבל את מה שהוא ביקש, עצם הדבר הזה שלעשות מול הראי באיזשהו יום, זה כבר לרבה מאוד אנשים ממוטט את כל מנגנוני ההישרדות שלהם, ולכן הם כנראה, הרבה מהאנשים יקשיבו לנו, עכשיו שאנחנו מדברים, והם, אוקיי, אוקיי, תביא את הפתרון, אני אבין את זה, אני אלך אחורה, אני אעשה את המדיטציה, אני אקרא את הספר, ואני אוכל שיהיה לי חיים טובים ומאושרים.
נכון, אבל מה שאתה, אבל מה שאתה נוגע פה כאן, אני חייב לתת קונטרה.
כן.
בכל זאת אני חושב, אנשים כן רוצים, אמרת, אני אקרא את הספר, אני אעשה פעולה, נכון? הבנתי, אני אתפל, אני אומר, אני כן חושב שאנשים רוצים אלטרנטיבה למנגנונים הריאקטיביים שלהם.
אבל הם רוצים את זה, אוקיי, מה זה הם? הרבה אנשים לא, אבל הרבה מאוד אנשים שחשוב לי להדגיש את זה, כי זה אחד מהאשליות התרבותיות שדיברנו עליהם. לא סתם אנשים מעבירים את כל החיים שלהם, אנשים חכמים ומשכילים ו... אפילו שהלכו לטיפול פסיכולוגי, ולא סתם הם לא עוצרים להקשיב לילד הזה, שבתוכם. זה לא בגלל שהם סתומים או שטחיים, זה בגלל שבאופן תרבותי, ללכת לאחורה למקום הזה שבו היית קורבן של ההורים שלך, זה נחשב להתמסכן, זה נחשב להתעסק בשטויות, זה נחשב להאשים את ההורים, אני כבר התבגרתי, מה אני עושה את השטויות שלי, זה נחשב להיות נשי,
שי, מה, מה שאני שומע,
אבל רגע, אז לכן אני רוצה רגע, כן. לשים על השולחן, שעצם ההסכמה, שבן אדם בן 45, לפגוש את הילד הפגוע בתוכו, בלי סטופר, בלי להציב לו יעדים, אוקיי? זה יכול להיות מהפכני, כי מבחינת הילד הזה,
עצמו.
כי זה, מבחינת הילד הזה שבתוכך, יש סיכוי שזה הפעם ראשונה שזה קורה לו. בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, הוא יפנים שאף אחד לא עוצר את העולם בשביל להקשיב לכאב שלו.
אז אנחנו
אז צריכים לעשות את זה עכשיו. אז הוא הפסיק לעצור בעצמו, והוא התחיל לספר סיפורים שהכל סבבה, ואיתם הוא שרד. אז עכשיו כשהוא עושה את זה בגיל 45, יש המון המון כוחות בתוכו שירצו שהוא לא יעצור את העצירה הזאת. כן. ואם הוא הצליח לעצור, ואני, בזמן נצח, אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, אני לא עוצר בשביל ילד הזה כדי לסיים את ההליך תוך 3 שבועות ולחזור אל העסק שלי ולפתח אותו. אני נותן לילד הזה זמן נצח. אני מוסיף פה את הנתון הזה. כי אם כי אני חקרתי את זה הרבה עם ילדות שלי ועם ילדים של אחרים, אף ילד לא מאמין למבוגר שבא פעם ראשונה ואומר לו, מותק, מה קרה? בוא, דבר איתי. אם זה אבא שאף פעם לא עצר והקשיב לו, אז הוא לא מאמין לו.
כן, זה צריך לקרות כל הזמן.
זה צריך להיות במסירות, ובלי סטופר, ובלי הצבת יעדים כתוצאה מזה. וזאת עוד אשליה שצריך לוותר עליה, ריפוי והצבת יעדים, זה שני דברים שלא הולכים ביחד.
יש פה בעצם מה שאני שומע שאתה אומר ומנסה להגיד, זה שבעצם השאלה שלי, זה קצת כמו עם הבקשות עומק, שיש את המקומות שבהם אנשים נמנעים, בורחים מהם,
כן.
או רוטפים אחריהם. מכל דבר אנחנו בורחים או רוטפים אחרי משהו, זה ככה הפרשנות כן. שלי. זאת אומרת, אחרי זה הרזנו את כל בקשות העומק ואת כל התהליך, ואז הנה מיד שאלתי אותך, טוב אז מה אפשר לעשות?
בדיוק.
או מה אפשר לא לעשות? ואז אתה אומר, גם פה יש אימנות ורדיפה, צריך לוותר על זה.
אני שמח שאתה אמרת את זה, אני אציע רגע, אני יכול לדבר עליך?
בבקשה, בבקשה, ועם זה נסיים, נראה לי.
וואלה, רק התחלתי.
אז...
מה שהשתקף בשאלה שלך? אפשרות, אוקיי? יש הרבה אפשרות.
בוודאי.
זה ש... אתה... אחת הפתולוגיות של בקשה לחופש, של בקשה לייחודיות, זה שליטה. אוקיי? למשל, בבקשה לקרבה, חוסר שליטה הוא תנאי הכרחי בשביל להיות בקרבה עם מישהו. אני לא מתחת ואני לא מאחון. בבקשה לייחודיות, כל מה שקשור לערך, הרבה אנשים שוויתרו על הבקשה לייחודיות, הם לא יכולים שלא לשלוט בכל מרכיב בקיום שלהם. עכשיו, אם אני ואתה היינו פה ממשיכים את הפגישה, והיינו מביאים לכאן גיא בן 3. והגיא בן 3 הזה, הוא ילד מקסים, וחכם, ורגיש מאוד מאוד מאוד, אבל שכבר בגיל 3 יש לו שאלה מאוד מאוד גדולה, עד כמה הוא מעניין בכלל. עד כמה כשהוא פשוט יושב ובוהה במרפסת, או שהוא פשוט בוכה בגלל שאיזה חבר לא רצה לבוא אליו הביתה, או כשהוא לא מצליח להרכיב את הפאזל הזה, האם הוא מעניין את מישהו? ואז היינו פה, הייתי אומר, היי, הנה יש פה את הגיא הזה, בוא נאהב אותו. מה זאת אומרת לאהוב אותו?
כמו שהוא.
כן, לנשום אותו, להסתכל לו בעיניים, לראות את הרזולוציה מאוד 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 גבוהה, את הכאב שעכשיו עובר עליו. מבחינת מארגנון ההישרדות שלך, זה היה מייצר אובדן שליטה מטורף. כי אנחנו שוהים עם הילד הזה, בלי להגדיר מטרה לאן אנחנו הולכים. אוקיי? ואז המנגנון ההישרדות שלך, שוב, זה הצעה, שאני מציע לקרוא לו, אני שולט משמע אני קיים.
כן, מה שנקרא, מה אני עושה עם זה?
בדיוק. שאנשים קוראים לזה בשמות נורא יפים, זה תכלס, זה מיקוד, זה הגדרת מטרות. אבל שוב, אתה זוכר, אמרנו את הסקאלה של הגמישות לעומת הנוקשות?
לא לכל דבר צריך להיות מטרה.
אז אני מזמין אותך לראות, מה אתה עושה עם זה, אתה תבחר, אבל הילד הזה בין 3, עד שאתה לא מוותר על התועלת שבלפגוש אותו, הוא לא מאמין לך שהוא מעניין אותך. הוא איתך יהיה בדיוק כמו שאתה היית עם אבא שלך. את השכבות הכי חשובות שנחוצות לטרנספורמציה, את השכבות הפגיעות בתוכו, הוא יסתיר ממך. כשאתה שם לו סטופר, כשאתה שואל איך משנים את זה. לעומת זה, כשאתה מסכים לקחת את ההצעה ולהגיד, אוקיי, כן, היו שנים ארוכות, שבהם אף אחד לא שם לב למי אני, שמעבר להישגים והמדדים שלי. ואתה מסכים כאילו לא לשאול ומה עושים עם זה. אלא פשוט, היי, יש פה ילד, אני אפגוש.
זה הדבר.
ובזמן נצח, אתה יודע, ברור שצריך לפנות לזה גם את המציאות. צריך לסגור את הטלפון ולקחת כמה שעות הפסקה, ולפעמים צריך לעשות את זה עם מטפל או מטפלת, כאילו אנשים מכל הגישות, אבל גם בגישה של רות כמעשה ניסים, פשוט מישהו שהוא מקור השראה עליך, להימצא עם הילד הזה, שוויתר על האפשרות לייחודיות בחיים האלה, ושעבר לי, אני משולט על משמע אני קיים, זאת אומרת שהוא עוד ועוד ועוד יעדים מציב, ועוד ועוד מרחבים הוא שולט בהם, ובלבד שלא לפגוש את הכאב הזה של חוסר הערך. מאוד עוזר שיש מישהו בחדר שכמו מביא, אני קורא לזה הרדיסק חיצוני, כאילו מישהו שמביא את התדר של, לתוך החדר של, וואי, אתה מקסים אותי כמו שאתה, ואני בשנה, שנתיים, 15, 30 שנה, אם תרצה, אני מתפעל ממי שאתה, בלי שום יעדים, ובלי שום יוצא מזה שום דבר. בדרך אגב, ככל שהזמן הוא יותר ארוך מבחינת ההסכמה, ככה הזמן הוא יותר קצר מבחינת המימוש. כאילו, כן. שמסכימים לחבוט את הסטופר.
כן, זה...
ואז כאילו המאזינינו, ברור שחלקם יגידו, פאק, זה לא תכלס, תן טיפ, ויוותרו לזה. אבל חלקם אולי יוכלו להרגיש את ההקצוץ הזה, את הנגיעה הזאת, וואלה, באמת אני לא מוכן בכלל לפתוח את המוח שלי, בלי שיש לזה מטרה ברורה. אולי קשה לי שם לבד. אולי יש בתוכי ילד שלא מאמין שהוא מעניין אף אחד, אלא אם כן הוא משיג משהו. ואז הם יבחרו לעשות את זה, או יבחרו להם שותפה או שותף לעשות את זה יחד איתם. בעיניי לבקש עזרה, זה המרכיב בגרות מספר אחד, אוקיי? כאילו ילד מבקש עזרה מההורים שלו.
כל הזמן.
מבוגר אחראי, כשהוא לא יכול לבד, הוא מבקש עזרה ממבוגר אחר. פעם היה לנו שבט, שהיה קהילה שלמה של אנשים.
Takes a village.
עכשיו זה שמטפלים, זה התחליף לשבטים. לזקנה שפשוט היית הולך ויושב איתה ליד האוהל שלה, והיא הייתה מרפא אותך.
אז לבקש עזרה?
כן, זה עושה קסמים. ולבקש עזרה מבן אדם, בשר ודם, לא מספר, לא מסדנה.
לא מפודקאסט.
פודקאסט זה אחלה בשביל לפתוח את האפשרות. זה מה שמדהים
במדיום. כן. שי, אני רוצה להגיד לך המון תודה.
גם אני רוצה להגיד.
התחלנו ובזה נסיים. אז תודה רבה לך, ואני מעריך מאוד את הזמן שלך, מאוד נהניתי.
תודה רבה גיא, אני גם נהניתי.
אז תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.